קול דוד, קול האמת, הצדק והשלום, משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B והוטבירד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו coldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstodayhebro, ובטוויטר coldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנן בוטחים את השידור של היום חמישי 2 בדצמבר 2021, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור. לכל הנוגעים בדבר,
מאזינים יקרים, שלום רב לכם. נציב התלונות על השופטים בישראל, שופט בית המשפט העליון בדימוס אורי שוהם, הורה לשר לשירותי דת מתן כהנה לזמן את הרב יצחק יוסף כדי לנזוף בו נזיפה חמורה על התנהלותו. אורי שוהם קרא בפעם השנייה בתוך שנה לבחון את המשך כהונתו של הרב הראשי יצחק יוסף כדיין בבית הדין הרבני הגדול, זאת לאחר שהרב יוסף ואנשי לשכתו ארגנו כנס של מועצת הרבנות הראשית בהשתתפות רבני ערים ודיינים נגד רפורמת הכשרות והגיור של הממשלה הנוכחית. בחודש אוקטובר אשתקד קרא הנציב לבחון את המשך כהונת הרב לאחר שהאחרון התבטא נגד מערכת בתי המשפט. המרכז הרפורמי לדת ומדינה בישראל הגיש את התלונה הנוכחית לאחר הכנס שבסופו פורסמה הודעה עם ביקורת חריפה על המשרד לשירותי דת והעומד בראשו השר מתן כהנה ונגד הממשלה הנוכחית. בהודעה נכתב כי מועצת הרבנות, הרבנים והדיינים דוחים מכל וכל את היוזמה המסוכנת של המשרד לשירותי דת להרוס הכשרות והיהדות בישראל, שתוביל להרס וחורבן הכשרות ושמטרתה הסופית היא ביטול זהותה היהודית של מדינת ישראל וחיסול המוסד הרבני בישראל. וכן נאמר כי גיורים שיבוצעו על ידי הרבנות הראשית לישראל לא יוכרו על ידי רבני ישראל, סוף ציטוט. מאזינים יקרים, השופט שוהם הקדיש חלק נרחב מהחלטתו בעניין לרב יוסף שהתעלם מהפניות אליו בנושא, למרות שההזמנה לכינוס יצאה מלשכתו וקרא שוב לבחון את המשך כהונתו. איננו רואות כי לא זו בלבד שהדיין לא הפנים את האמור בהחלטות קודמות של הנציבות, אלא נראה בבירור כי הוא ממשיך בדרכו, למרות שהוא מוסיף לכהן כדיין בבית הדין הרבני הגדול, והפעם הוא אף גרם להכשלת חבריו לכנס הדיינות. לכן קרא שוהם לשקול האם ראוי הרב יצחק יוסף לכהן כדיין בבית הדין הרבני הגדול, לזמנו ללשכתו ולנזוף בו נזיפה חמורה על התנהלותו. השר מתן כהנה כתב כי חופש הדיבור וההתבטאות של רבנים ומנהיגים רוחניים, גם אם הם נושאים במשרה ממשלתית, הינה ליבת האמון שרוכש קהל שומעי לקחם למנהיגם הערכי והרוחני. והוסיף כי היום שבו יסתמו לרבנים פיות יהיה היום שבו הם יאבדו את אמון קהל מראייתם ושומעי לקחם. עד כאן מאזינים יקרים.
כאן קול דוד, והשעה 3:30. למאזינים שלום, החדשות ועיקרן תחילה. מועצת השורה האסלאמית קיימה דיונים על ההתבטחויות הפנימיות והחיצוניות בהשתתפותו של הנשיא אברהים רئيسي, שקרא להגברת התיאום בין שלוש רשויות הממשל. יושב ראש מועצת השורה האסלאמית מוחמד בכר קליבאף אומר כי נגיע להסכם הוגן מעורר גאווה במסע ומתן בוויינה אם במערב יקיימו את ההתחייבויות שלהם. ראש צוות המסע ומתן לשיחות בוויינה נפגש עם נציגי הטרויקה האירופית וראש המשלחת האירנית. למסע ומתן בוויינה נועד גם עם שר החוץ של אוסטריה. עוזר משרד החוץ קיים שיחות כלכליות בוויינה. עוזר שר החוץ לענייני כלכלה מהדי ספארי. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית הכחישה את האשמות והטענות על העשרת אורניום ב-90%. איראן חתמה על 4 מסמכים לשיתוף הפעולה התעשייתי עם סוריה. החדשות במלואן מקול דוד. מועצת השורה האסלאמית באיראן קיימה דיונים על ההתבטחויות הפנימיות והחיצוניות בהשתתפות הנשיא אברהים רئيسي. חברי מועצת השורה הדגישו את הצורך לבטל את האמברגו הלא חוקי ולהשיג את הזכויות של העם האיראני באמצעות הסכם צודק במהלך המסע ומתן בוויינה. הנשיא רئيسي הדגיש כי מועצת השורה מייצגת את בני העם האיראני ויציין כי יישום החוק מבטיח צדק חברתי. לכן מועצת השורה מחוקקת חוקים והממשלה מיישמת אותם. הנשיא קרא להגברת התיאום בין רשויות הממשל תוך התחשבות בחוות הדעת של הארגון לתכנון ותקצוב. יושב ראש מועצת השורה האסלאמית קליבאף אמר מצדו כי הממשלה שמתאמצת להקל על העם מנסה לבטל את הסנקציות הלא צודקות באמצעות המסע ומתן הרציני וכדי להבטיח את הזכויות של העם האיראני. קליבאף אמר כי מועצת השורה מתאמצת גם לפתרון, להציג פתרונות לבעיות שמקשות על העם. יושב ראש מועצת השורה האסלאמית מוחמד בכר קליבאף אמר כי איראן תצליח להגיע להסכם הגון מכובד עם המערב אם במערב יקיימו את ההתחייבויות שלהם. קליבאף הוסיף בריאיון לטלוויזיה האיראנית אתמול כי בשנה שעברה בתחילת העבודה של מועצת השורה אושר החוק לביטול האמברגו שהטילה ארצות הברית וממשו קבוצת 4+1 כשהפעילו לחצים אדירים על איראן. קליבאף הוסיף כי החוק המורכב מ9 סעיפים שאישרה מועצת השורה היה בבחינת שפה דיפלומטית ברמה הבינלאומית כדי שיבינו בדיוק מהי מבט הדרכים והמדיניות של איראן, כי עד אז לא היה חוק של או אם שקיפות כזו בנושא הזה. סגן שר החוץ עלי בקרי, יושב ראש צוות המסע ומתן לשיחות בוויינה, נפגש אתמול עם נציגי הטרויקה האירופית החתומים על הסכם הגרעין. הפגישה באה במסגרת התעציות האינטנסיביות בין נציגי המשלחת האיראנית לנציגי המדינות המשתתפות במסע ומתן על הסכם הגרעין. בפגישה דנו שני הצדדים בנושאים השוטפים, תוך התמקדות בביטול האמברגו האמריקני הלא חוקי. עוזר שר החוץ וראש משלחת המסע ומתן עלי בקרי נפגש גם בוויינה עם שר החוץ האוסטרי מיכאיל לנהרד. לשגריר איראן בוויינה עבאס בריבור ארדקני צייץ בטוויטר כי עוזר שר החוץ דן עם מייקל לנדהארט על הדוק הקשרים הבילטרליים והרב צדדיים, והוסיף כי השיחות בוויינה שנועדו להסיר את האמברגו הבלתי אנושי ובלתי חוקי מצד ארצות הברית היו בין הנושאים שנדונו בין בקרי ללנדהארט. שגריר איראן בוויינה הוסיף, ברגע שיהיו מוכנים האמריקנים נהיה מוכנים. עוזר שר החוץ לענייני כלכלה מהדי ספארי קיים שיחות עם סגן שר הכלכלה האוסטרי מיכאיל שטרל על מבט דרכים לשיתוף הפעולה בין שתי המדינות. בשיחה עם כתבים אמר ספארי כי בפגישה הזאת הוחלט לסרטט מבט דרכים ל5-10 שנים להגברת שיתוף הפעולה בין איראן ואוסטריה. עוזר שר החוץ לענייני כלכלה אמר עוד כי בנוסף לכך התנהלו דיונים על הפרויקטים השונים בין שתי המדינות וכיצד ליישם את הפרויקטים האלה בעתיד מול הצד האוסטרי על בסיס מימון דו צדדי, תוך ציון כי יש 6 קבוצות לשיתוף הפעולה בתחומי האנרגיה, התחבורה והתיירות. מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית הכחיש את הטענות ולפיהן איראן מתכננת ומתכוננת להעשיר אורניום ב90%. המנכ"ל רפאל גרוסי העריך כי יושג הסכם בשיחות שמתנהלות בוויינה. יש ציין כי המשיך השיחות בוויינה לביטול האמברגו בין איראן לקבוצת 4+1 מגביר את המתח ומורת הרוח בקרב בישות הכיבוש הישראלית שפקידיה מנסים להרעיל את האווירה בכל האמצעים, כמו הטענה כי טהרן מתכוננת להעשיר אורניום עד 90%. מנכ"ל הארגון לביטוח הסחר האיראני עלי רזה בימן בק אמר כי במהלך ביקורו של שר התעשייה והמסחר בסוריה נחתמו 4 מסמכים לשיתוף הפעולה התעשייתי בין שתי המדינות. הוא הוסיף כי שר התעשייה והמסחר עלי רזה באטמי אמין חתם על מזכר לשיתוף הפעולה המסחרי עם שר הכלכלה הסורי עוד הוסיף כי השר פאטמי נפגש גם עם שר התעשייה הסורי ודנמו על שיתוף הפעולה התעשייתי בין שתי המדינות. מנכ"ל הארגון לביטוח הסחר האיראני בימן בק אמר כי בנוסף לכך שר התעשייה ביקר במרכז הסחר ובמרכז הטכנולוגי האיראנים בדמשק. כמו כן ביקר בעיר התעשייתית עדרה וסייר בפרויקט המשותף לתעשיית המכוניות בין איראן וסוריה ושתי החברות איראן חודרו וחברת סיאנקו הסורית לתעשיית המכוניות. על רקע חידוש שיחות הגרעין בוויינה, דובר משרד החוץ סעיד חטיב זאדה כתב בחשבון הטוויטר כי ישראל שכל קיומה מבוסס על מתיחות משמיעה שקרים במטרה להרעיל את שיחות הגרעין. דובר משרד החוץ ציין כי כל הצדדים במשא ומתן יבחנו כעת באשר לעצמאות שלהם. ובאשר לרצונם הפוליטי לבצע את המשימה מבלי להתחשב בפייק ניוז שנועד להרוס את סיכויי ההצלחה של השיחות. אשתו של ראש הממשלה הישראלי נפתלי בנט, גאילת בנט וילדיהם המריאו לחופשה בת כמה ימים, ומטעם בנט נמסר כי החופשה תוכננה מבעוד מועד אך בוטלה נוכח ההחלטה להגדיר את מדינת היעד כמדינה אדומה לאחר החלטת קבינט הקורונה להשאיר את השמיים פתוחים לתנועת ישראלים. שונה יעד החופשה בהתאם להנחיות המאוד קנות. משפחתי, כך אמר, תפעל כמובן על בי כל ההנחיות והכללים החלים על האזרחים בישראל. במקביל, חבר הכנסת ישראל כץ מהליכוד תקף את נפתלי בנט שמטעמו נמסר מוקדם יותר כי אשתו גילת וילדיו המריאו לחופשה בת כמה ימים ואחרי שהמליץ לישראלים לא לטוס לחוץ. אשתו וילדיו של בנט המריאו לחופשה, כך כתב ישראל כץ בטוויטר והוסיף כי ככה זה כשהשקר הפוליטי הפך לנורמה והדוגמה האישית נרמסת בראש חוצות. פשוט חוצבה על פי דבריו. על רקע החלטת הממשלה להחזיר באופן זמני את השימוש באיכוני שב"כ למאומתים בזן האומיקרון של נגיף הקורונה, מבקר המדינה בישות הישראלית מתניהו אנגלמן אמר בכנס בינלאומי לציון 50 שנה לנציבות תלונות הציבור כי איכוני השבק לא נמצאו יעילים מספיק, רבים נכנסו לבידוד שלא לצורך, ולדבריו בדוח שפרסם לפני כשנה עלו ליקויים בכל הנוגע ליעילות השימוש באיכוני השבק. עלה כי רק 3.15% מהאנשים שנמצא שהיו במגע עם חולים ולפיכך נדרשו להיכנס לבידוד התבררו בסופו של דבר כחולים. מזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד. מאזינים יקרים, עכשיו נעבור מהחדשות לבין החדשות מכל דוד. הציבור הישראלי טרם הספיק לעכל את המילה החדשה שהשתלטה על חייו, אומיקרון. כבר השבק חזר להיות חלק פעיל מהיום יום שלו. בעבודה, ברחוב, בבית, בקיבוץ, בכפר. כאילו שלא חלפו כמעט שנתיים מהבהלה של הגל הראשון וכל ההתפתחויות שבאו בעקבותיו, למשל החיסון. כאילו שלא נראו עשרות אם לא יותר מקרים של אבחון שגוי שישלחו אזרחים לבידוד אף שלא באו בשום מגע עם מאומת, מה שגזל מהם פרנסה ואלס אותם להתחנן לחנינה מהמוקד הטלפוני. כך כתב אחד הברשנים הישראלים, והוסיף כי כאילו שנפתלי בנט לא אמר, איכוני השבק האוטומטיים גורמים נזק אדיר לכלכלת ישראל ולאמון הציבורי. יאיר לפיד לא קבע שאפילו השבק לא מעוניין שישתמשו בכלי הזה, וניצן הורוביץ שהכריז שכך מתות הדמוקרטיות. חוק עקרוני השבק הוא לא משהו שאמור להתרחש במדינה דמוקרטית, אמרה מרב מיכאלי מהעבודה. אולי זה כמו הכספים הקולציוניים. תחת בנימין נתניהו, מעקבי השבק היו מבוא לדיקטטורה. עכשיו, ממשל שינוי לכאורה. בעצם דמוקרטיה מתכוננת. מה שלא פחות חמור הוא האופן שבו הדרג הפוליטי מנצל את ההזדמנות של חוסר ודאות וסיקור תקשורתי פוליטי שנוטה לפניקה בריאותית כדי להתחזק או לתחזק את הבלוף שהוא בעצם שורש כל הרע. השימוש במושג איכון. בפועל השבק מושלך לזירה אזרחית לחלוטין כדי להפעיל אמצעי דרקוני בכל קנה מידה, ואין פלא שזה פשוט לא קורה במדינות אחרות במערב. זה אחרי שכבר הודגם והוסבר עד כמה גם היעילות של הכלי המדובר שנויה במחלוקת, לא רק עצם השימוש בו. הביטוי איכוני שבק מעצב תודעה שגויה. מדובר במעקב. ככל שפותרים את העיסוק בנושא בביטוי הרבה פחות טעון כגון איכון, כך משנמכים את חומרת המהלך. זה נכון לדיווח ניטרלי. לא יקרה כלום אם יאמר ויכתב הממשלה אשרה את החזרת אמצעי המעקב של השבק אחרי מאומתים לאומיקרון. ועוד יותר מזה, להבעת תמיכה בצעד הקיצוני. טוב ונכון שהשבק הונחה לבצע מעקב אחרי מאומתים לאומיקרון. משהי מספיק איתן בדעתו שהמצב הנוכחי מצדיק הפרה בוטה של זכויות האזרח, צריך להיות מסוגל להתמודד גם עם האמת הלשונית של הטיעון. במקום נניח להאשים את המתנגדים בכללה הידועה יפי נפש. בדוח חדש מעניין של הקרן החדשה לישראל מצביעים החוקרים דוקטור נועם גדרון ויונתן לוי על כך שבניגוד לרוח הנושבת בישראל ובעולם, הפופוליזם בעיקר מימין, אבל לא רק, לא סיים את תפקידו אחרי תום עידן טראמפ וסיום שלטון נתניהו. למעשה, דווקא את תקופת הביניים הנוכחית היא קרקע בוריה לצמיחה המחודשת המשודרגת, בין אם על ידי שחקנים קיימים כפי שקרה לנתניהו, וחדשים, כפי שהיה לטראמפ. מעקבי השבק הם לא צעד פופוליסטי, אבל הם דוגמה לאופן שבו אפילו השלטון החדש שכולל עתה מפלגות משמאל, דורש להפעיל כוח שמחליש את האזרח, בסופו לשרת את הפופוליזם ואת הנטייה שלו לסמכותנות. ויש מי שעדיין קוראים לזה ממשלת שינוי, ללא מרכאות, או לפחות אימוגי, או אימוגי שנקרע מצחוק. כאן כל דוד, מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום, המבקר של ישראל אומר כי איכוני השבק לא נמצאו יעילים מספיק, וחקירתו של ניר חפץ עד המדינה במשפטו של נתניהו הוצגה החקירה בבית המשפט המחוזי בעיר הקודש במהלך חקירתו הנגדית בידי עורך דין בועז בן צור. מהחקירה עולה כי 5-6 חוקרים היו מאיימים סדרתיים. מאזינים יקרים, עד כאן תם שדנו ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד. עד אז, לכולכם שלום, להתראות. כאן קול דוד.